שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשת שופטים לפנינו, בעיצומו של חודש אלול, בעיצומו של אוגוסט. פרשה מרתקת, מורכבת, מגוונת, אין ברירה אלא לבחור. שלוש מצוות שאפשר ממש ליישם כאן ועכשיו, רלוונטיות ואפילו אקטואליות מאוד לחיים שלנו. פרשת שופטים היא כבר, אפשר להגיד, המשך הנאום של משה רבנו. כל הספר שאנחנו קוראים עכשיו, ספר דברים, הוא ספר של נאום אחד ארוך של משה רבנו, נאום הפרידה שלו, הצוואה שלו, לפני שהוא נקבר במדבר והעם ממשיך אל עבר ארץ ישראל, הוא בעצם מפקיד בידינו את הפיקדון הזה, את החזון. איזה חברה תבנו? כי אני לא אעשה את זה איתכם, הוא אומר. אבל איזה חברה אתם צריכים לבנות שם, כשאתם תגשימו את החלום, תגיעו לארץ? זה בעצם התכלית של הכל, זה התחיל בספר בראשית, יציאת מצרים, שמות. עכשיו אתם מגשימים, אני רק הבאתי אתכם לפה, ואני משאיר לכם בידיכם הוראות. הנה שלוש דוגמאות לדברים מופלאים שמשה רבנו מבקש שננציח, שנזכור, שנחיה על פיהם. ואנחנו מתחילים בשופטים, כי ככה הפרשה גם נקראת, פרשת שופטים. והכותרת הראשונה שלנו להפעם היא גבולות. לשים לעצמנו גבולות, לא להיות אדם רק שזורם, אלא אדם שצומח, שנבנה. לא שהסביבה בעצם מזיזה אותו, אלא שהוא מחליט מה הכיוון, או במילה אחת גבולות. תראו, זה לא נאמר בפרשה, אני חייבת להגיד. ופה אני חייבת קצת לספר אולי סיפור אישי. הפרשה מתחילה באמירה שלכאורה לא תבינו מה הקשר בינה לבין גבולות. ככה היא מתחילה, בואו נראה רגע את פסוקי הפתיחה, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. הלוואי, אמן, איזה דיבורים יפים. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. מופלא, אנחנו פותחים את קריאה השבוע בתורה באמירה על מערכת משפט שתהיה צודקת, מקובלת על העם, אהובה, העם ימנה אותה, גם שופטים, גם שוטרים. כלומר, גם מערכת שיפוטית וגם המערכת של האכיפה והביצוע, המשטרה, בימים שכל כך הרבה אכיפה ושוטרים ומסכות, אז צריך לזכור, צריך את זה. חברה לא יכולה להתקיים בלי שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. זה מה שנקרא הפשט הפשוט של הפסוק. אתה קורא את זה ברמה הפשוטה ומבין. התורה מדברת על מערכות חוק. אבל אף פעם זה לא נשאר רק ברמה הזאת בקריאת התורה. בואו נתמקד רגע בתחילת הפרשה, במילים הראשונות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. עכשיו אני הולכת במכונת הזמן, יותר מ-20 שנה אחורה, ואני ילדה, נערה צעירה, מרקע לא דתי, מהבית, מגיעה בפעם הראשונה לאירוע המוני גדול של בני נוער דתיים שהוזמנתי אליו, ועולה לדבר שם רב בתחילת האירוע. גם אז זה היה שיא החופש הגדול, הפרשה הזאת, אוגוסט, עולה, לא נגיד את שמו, מוכר, מדבר אולי דקה. ביקשו שהוא יכבד את האירוע בברכה, בדברים. והוא קם ואומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. נוער יקר, החופש הגדול זה הזמן, לשים לב. מה אנחנו רואים בטלוויזיה? איזה משחקי מחשב אנחנו משחקים? איזה לשון הרע אנחנו אומרים? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני מאחל לכם חופשה בריאה ונכונה. בלי זיהום אוויר רוחני. והוא יורד, וזהו, כולם ממשיכים באירוע. הוא דיבר עברית, בשבילי זה היה סינית, פשוט סינית. אני מסתכלת ימינה שמאלה, בחורה שלי, ידי, חברה שלי, מיכל קראו לה, נדרשת להסביר. אני אומרת לה, מה זה היה? מה הוא אמר פה? מה זה ההזיה הזאת? אמרת לי, הוא אמר איזה דבר תורה. אוקיי, אני לא יודעת מה זה דבר תורה, לא שמעת, מה זה דבר תורה, מה קרה פה? היא אמרה, לא כזה הקשבתי, פרשת שבוע, נכון, שופטים? דבר ראשון שלמדתי. פרשת שבוע היא פרשת שופטים, לא ידעתי. הוא אומר את זה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כאילו כולנו חיים לפי הדופק הזה. היום אני קצת יותר מחוברת לפרשה, אבל לא, לא ידעתי. אוקיי, אז אני אומרת לה, אוקיי, אז מה זה קשור ללא לראות טלוויזיה הרבה בקיץ, סרטים אלימים, מה הוא אמר שם? אומרת, זה מדרש כזה. מה זה מדרש? יש את הפשט ויש את הרמה שמעל, הדרש, המדרש. שופטים ושוטרים, מה הפרשה אומרת לשים שופטים, שוטרים, משטרה וזה. אבל המדרש זה כאילו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, השערים של הפנים, עיניים, אף, אוזן, פה, מה נכנס, מה יוצא, מה אתה אומר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, איפה אתה מסתובב. אוקיי, אז שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשערים שלך. וכולם פה הבינו את זה, אני אומרת לה? כן, זה רעיון די מפורסם, לא יודעת מי בכלל הקשיב, היא אומרת לי. טוב, אז למדתי הרבה דברים באותו אירוע, ובעצם יש בזה משהו סמלי. הרעיון הראשון שאני שמעתי על התורה, דבר תורה הראשון ששמעתי, לא הובן לי. אני לא הבנתי אותו. אני חושבת שזאת משימה חשובה ביותר. ההנגשה, ההסברה, שהכל יהיה מובן וברור לכל מי שמאזין, בכל המגזרים, אבל גם את הרעיון עצמו ברבות השנים נזכרתי בו כמה הוא חשוב וכמה הוא רלוונטי היום. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כמו שהוא אמר שם באמצע החופש הגדול. והיום הזיהום אוויר, איך הוא קרא לזה? זיהום אוויר רוחני. הרי על זיהום אוויר אנחנו דנים עם מה אנחנו נושמים. אבל זה זיהום אוויר רוחני שגם נכנס לתודעה, לנפש של ילד, גם של מבוגר. והיום התכנים הרבה יותר קיצוניים. מה ראינו אז? פרפר נחמד וזהו זה. מה היה אז בדיוק לראות? ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שנים, הרבה פרשנים, ממש מסבירים. הנקודה היא לשים שיטור, גבול, והייתי אומרת איזה סינון, בפני התכנים שנכנסים פנימה. העולם מלא בזבל ובהבל, בתכנים שלא ראויים למאכל אדם. שוב, ילדים, אבל לא רק ילדים. תשים לב, שים לב מה נכנס, שים לב איך אתה מדבר, איך אתה מתבטא, מה אתה שומע. זה יכול להיות הפלייליסט והרמה של השירים, זה יכול להיות ילדים שיושבים על מחשבים בלילה, מגיעים לתכנים שהם לא אמורים להגיע אליהם. זה יכול להיות המקומות שאתה מסתובב בהם. שופטים ושוטרים, זה לא בושה להגיד, עד כאן אני שם גבול. זה לא בושה להגיד, אני לא עושה כל מה שבא לי. אני מגביל את עצמי. יש לי גבולות, יש לי ערכים, יש לי מוסר, יש לי קווים אדומים. ראיתי רבים שכתבו על זה, באמת אלפי שנים כבר. ציטוט אחד אני אוהבת מאוד, ציטוט שנראה עכשיו, של הרב ויינברג, שאומר, הרב אברהם ויינברג, שאומר, יום שאדם לא עשה בו דבר נגד רצונו, כן נגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. הרב אברהם ויינברג מייסד חסידות שלונים, בעצם מנחיל לנו פה תפיסת עולם. לא באנו לפה רק לזרום, לעשות מה שבא, אלא הפוך. יום שבו אדם לא עשה דבר נגד רצונו, לא נחשב ליום בחיים. יום שבו אדם לא שם שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, לא יגביל את עצמו, הוא לא יום. זה תפיסת עולם שקצת הכי הפוכה לפעמים, מהפרסומות, מ-Just Do It של נייק, מטבעי שלא תשלוט בעצמך, של מה זה, טפו צ'יפס וכולי. אז זה לא סלוגן שרואים באיילון בגדול, אבל שווה לחזור עליו. יום שבו אדם לא עשה משהו נגד רצונו, לא נחשב יום. אז זאת אולי בשורה הראשונה של הפרשה שלנו, שאומרת לנו להקים מערכת משפט, אבל גם לשים על עצמנו שופטים ושוטרים. הנקודה השנייה שככה נצלול אליה, אתם יודעים מה, עוד רגע לפני זה, אני רוצה להראות דוגמה קטנה, לפני שנדבר על להנהיג ולשרת ומה זה להיות מנהיג, עוד מעט נגיע גם לזה. אני רוצה לדבר על משפחה שעשתה את זה, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. קיבלתי בימים אלה מייל, משפחת כהן, אבי כהן, אבי המשפחה, מספר שהחופש הגדול שלהם נמרח ונמתח, ויום זה לא לילה ולילה זה לא יום. כמובן שהסיבה היא מסכים ושעות שינה, שזה בעצם אותו דבר. ומחיתו על כלל בבית המשפחה, 10:30, יש סלסילה, כולם שמים את הפלאפונים, כל הגילאים, הנערים, המתבגרים, ההורים, גם ההורים, כולם שמים את הפלאפונים בסלסילה עד הבוקר. 10:30, לא אמרנו 6 אחרי הצהריים. ואז יש שעה, שעתיים עד לשינה, פתאום יש שיחות פנים אל פנים, פתאום מדברים, מנגנים, אוכלים, מבשלים, חיים, קוראים, פתאום ישנים הרבה הרבה יותר מוקדם. האור הזה של הפלאפון, הכחול אפור, הממכר הזה, שאתה, מה שנקרא, בשוכבך ובקומך, פתאום זה בצד, זה לא קשור. מה הם עשו? כדי ליישם, קנו לילדים שלהם טלפונים, שעונים, לא טלפונים, מעוררים. הנה תמונה שהגיעה אלינו ישר מבית משפחת כהן. הילדים קיבלו שעון כזה פשוט, מכוונים אותו, קמים איתו, הוא מצלצל, ואז ניגשים, אפשר לבדוק מה היה בפלאפון. אמר לי אבי כהן, אבי המשפחה, בהתחלה הוא השאיר מחשב שלא דולק, מחשב נייח, עם וואטסאפ על המחשב, כדי לראות כל הזמן מה קורה. הוא אומר, אחרי כמה ימים גם זה לא, די, כיף לנו. באמת, מ-10:30 בן אדם לא יכול להתנתק, משהו דחוף ימצאו אותו. יש בזה, אני חושבת, כוח גדול של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ואפרופו מי שמחפש, מי שמתחבר לאתגר הזה, זה הזמן לשינויים כאלה בחיים, להחליט על מה כללי החיים שלי, מה ואיך אני מתנהג, עם מי וכמה ולמה. זאת התקופה בשנה אלול של התיקון, זה היה חודש שאליו נכנסנו עכשיו. ידיד שלי בארצות הברית, הרב מרק ויילדס, הוציא ספר כזה השבוע, שנקרא, הוא מדבר על ה-40 day challenge, על אתגר ה-40 יום. מאוד מעניין, לדעתי, גם בעברית אפשר לחיות על פי אותו פורמט, והוא כותב שם שמאלף אלול, היום הראשון של אלול שציינו השבוע, עד י' בתשרי, היום העשירי בתשרי, זה 40 יום. קיבלנו פה איזה מכון כושר רוחני, אם תרצו, איזה סדנת אימון, איזה קורס שנתי, כל שנה, 40 יום, לחולל בהם שינוי. אם נחליט החלטות ביום כיפור, דרמטיות וחד פעמיות, זה לא ילך. אם נחליט עכשיו על שופטים ושוטרים, על הגבלות, על מה אני כן, מה אני לא, כמה פוסטים וכמה שעות, יחסים עם הילדים, זוגיות, לימוד, לא משנה מה, יחסים עם ההורים, נחליט על כללים קטנים, על הגבלות קטנות שחשובות לנו, יש יותר סיכוי להטמיע וליישם במשך 40 יום בקטנה, בהדרגתיות, לא בוואו, לא בפיצוצים. אז זה אתגר 40 הימים, מוזמנים להצטרף, התחלנו עכשיו, כל מי שרוצה לעבוד, זה בעצם הבשורה של השופטים ושוטרים תיתן לך, שאתה יכול להיות גרסה יותר טובה של עצמך. עכשיו בואו נמשיך, ונמשיך אל המלך. שוב, לכאורה, מה זה קשור? מה את רוצה? אנחנו לא במשטר מלוכני, ומה זה קשור אם הפרשה מדברת על מלך? בואו נראה איך אלפי שנים אפשר ללמוד, לומדים, ואנחנו נלמד השבוע, מהפסוקים הבאים שעוסקים במלך, הכותרת שאני ככה נתתי לזה, להנהיג זה לשרת. הפרשה מתעסקת במגבלות של מלך, שאסור לו להרבות לעצמו, שלא יהיה לו הרבה רכוש, שלא יהיה לו הרבה סוסים, אבל הכוונה היא לא למלך, אלא, פרשננו אומרים, לכל אדם שמקבל מלוכה בחייו. מה זאת אומרת? אדם שעולה בדרגה. כמובן שמלך ישראל זה דרגה מסוימת, אבל אגב, הפרשנים דנים, האם זה חובה למנות מלך, או רק רשות, רק אפשרות, אנחנו היום במשטר אחר, משטר דמוקרטי. הנקודה היא אבל, מה קורה לאדם שעולה לגדולה? אדם שהופך מי"א לי"ב-ניק, ופתאום הוא במעמד הכי הכי של הי"ב-ניקים, של הבוגרים. אדם שהופך מדוקטור לפרופסור. אדם שהופך לקצין, כל אדם שמקבל תואר, שררה, מלכות, מה קורה לו? מה זה עושה לו בנפש? מה אנחנו בדרך כלל אומרים לאדם כזה? וואו, מזל טוב, יואו, בהצלחה. אוי, תמיד האמנתי בך. לפי הפרשה, מה באמת צריך להגיד לו? וואו, תיזהר. וואו, תשים לב. רגע, רגע, ואיך אתה שומר על עצמך? מי שעולה בדרגה, אומרת לנו הפרשה, חשוף לסכנה. לצערנו אנחנו רואים את זה. בכירים במשטרה, שאנחנו לא מאמינים על הפרשיות שלפעמים מתפרסמות. כמובן מיעוט, אבל קורה. קצינים בכירים בצהל, פוליטיקאים, שרים, ראש ממשלה לשעבר, נשיא לשעבר, סליחה, בעולם התורה, רבנים גדולים. שוב, כל פעם אתה יכול להגיד זה רק מיעוט. אבל אדם יכול, דווקא מתוך העלייה בדרגה, לעוף על עצמו יותר מדי, ולפתח איזה סוג של עיוורון, כאילו יש איזה שטח מת בחיים שלו שהוא לא רואה כמו בכביש ככה, ולא לשים לב, ופשוט להידרדר למחוזות שמי האמין? תראה מה, אתה כזה בכיר, איך אתה מגיע לשם? התורה מייצרת מנגנונים שיגבילו את הכוח, שירסנו את הכוח, כדי שהמלך יבין שהוא לא מלך, הוא עבד, הוא לא מנהיג, הוא משרת. איש ציבור, זה אמורה להיות שליחות, ויש הרבה מאוד מגבלות שהתורה שמה עליו כדי להזכיר לו את זה. אולי חבל בהרבה פרשיות אגומות פה אצלנו בשנים האחרונות, שלא הלכו לפי המנגנון הזה. אז בואו תראו רגע קודם כל במילים של התורה. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי, תראו איזה עברית יפה, לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. אומרים פה למלך, אתה רוצה להאריך ימים, אתה רוצה להצליח, אתה ובניך בקרב ישראל, תכתוב ספר תורה, אחד שנמצא כל הזמן בבית, ואחד, שימו לב, שהולך איתך. רש"י מסביר, גם אני אמרתי, רגע, מה, זה, מבחינה ויזואלית, תדמיינו את זה, מלך עם ספר תורה צמוד אליו. ורש"י מסביר, כן, בדיוק ככה זה צריך להיראות. תראו את רש"י, שני ספרי תורה, אחת שהיא מונחת בבית גנזיו, בבית, בכספת, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו. הפער הכי גדול בחיים שלנו זה בין הפנים לחוץ. איך אתה בבית, איך אתה בחוץ. בחוץ תדמית, שופוני, פלקט, אפקטים, בבית משהו אחרי לגמרי. הפער הזה אצל מלך ישראל לא צריך להתקיים, ואצל כל אחד שעולה בדרגה, כל אחד מאיתנו. יש ספר אחד בבית, ויש ספר אחד שהולך איתי בכל מקום כדי לבדוק שאני מסונכרן איתו, שאני מתנהג בהתאם. תחשבו שיוצא מנהיג מדינה, לא רק עם המזוודה הזאת של ההבטחה, יש תמיד את המזוודה הזאת של השבק, לא רק עם מאבטחים סביבו ומזכירות ועוזרים ועוזרות שרצים ושטיח אדום ומטוס פרטי ומסיבות עיתונאים ותתתתת, זה מסחרר, זה מחרפן ולפעמים זה מבלבל ומוביל לנפילות. דמיינו שהוא תמיד לידו בכל מסיבות עיתונאים, בכל הצרה, עם ספר תורה לידו, ואמור להיות גם כמובן בהתאמה ללב שלו, לפעילות שלו, למעשים שלו. בימים אלה יצא ספר חדש של הרב הפרופסור יונתן זקס, רעיונות משני חיים. הוא מדבר על איך כל פרשה מנחילה לנו רעיון אחד שהוא משנה את העולם כולו. והוא מסביר פה את הפסוק הבא, שעליו הוא מתעכב, וזה באמת רעיון משנה חיים שהיהדות הנחילה לעולם. הוא מאוד מתחבר למילים, לבלתי רום לבבו מאחיו, קראנו אותם, אבל זה חשוב לקרוא שוב, כל אחד מאיתנו, שלא ירום לבבנו מעל אחינו, ולבלתי סור מן המצווה, ימין ושמאל. מסביר הרב זקס, התורה בניגוד לתרבויות אחרות באותה תקופה, שרוממו ופערו את המנהיג, אנחנו יודעים היטב מה זה הפרעו במצרים, היו חונטים אותם ובונים פירמידות, כי הם בכלל בני אלים, והם היו מתביישים ללכת לשירותים, כי הם כל כך קדושים ואלוקיים, ופה המלך הוא אנושי, הוא מקבל הוראות, והוא בעצם פה כדי לשרת, לבלתי רום לבבו. אני באתי לעבוד אצלכם ולא אתם עובדים אצלי. זה לא משהו טוטליטרי, זה משהו מבנה אחר של עבד שהוא מלך בעצם, ושל משרת שהוא מלך שבא לעשות טוב ולהיטיב, לא עם עצמו אלא איתם. זה בעיניי באמת רעיון משנה חיים, ושוב, לא צריך לדמיין בשביל זה ארמון וכתר ומלך, אלא כל אחד מאיתנו בחיים שלו, בכל מעמד, צריך א', לבדוק אם הוא מסונכרן עם הערכים שלו, שהוא הביא מהבית, מה שנקרא, אין כזה דבר שכחתי בבית, ללכת עם הערכים שלנו לכל מקום, ולשים לב, להיות זהירים. כל כך הרבה אנשים עולים לגדולה, מאבדים את הראש, מאבדים את זה. אני סיכרתי את משפט אולמרט, את משפט קצב, אני חושבת שיש כל כך הרבה דוגמאות, אולי לא יפה להגיד שמות, בכל כך הרבה תחומים של דמויות, מפורסמים, כאלה, אחרים, זמרים, סלבס, סוכנים, הכל נוצץ. זאת סכנה. לבלתי ירום לבבו, ירום לבבו מאחיו, ושלא יסור ימין ושמאל, שלא ישכח מי הוא. זה מסחרר, זה משקר, זה מבלבל. בעיקר אגב כשהעלייה היא בנוסח עדות הריאליטי, היא מ-0 ל-100. לא בן אדם שעמל כל החיים והתאמץ, אלא כשזה בבום, זה הכי מסוכן. אז הפרשה אומרת לנו לשים לב גם לנקודה הזו, שהמלך יהיה גם עבד. אני רוצה בהקשר הזה לדבר גם על ספר תורה אמיתי שיצא בימים אלה. דיברנו יותר מדי על, כן, על המשמעות הרוחנית של הדברים. ספר תורה אמיתי שנכתב בימים אלה. יש מצווה, כמובן, לכתוב ספרי תורה. יש כאלה שאומרים שכל אדם צריך לכתוב. זה יקר, אז אפשר להשתתף היום במצווה כזאת. וזה סיפור בעיניי, דווקא בתקופה שלנו, תקופת האינסטנט והכאן והעכשיו, שיש בו המון המון משמעות, הוא יכול להגיד משהו לכל אחד. אנחנו מדברים על תיכון אורט, ישיבה תיכונית אורט במעלות, על מחנך כיתה שמודיע לכיתה שלו שאין ספר תורה עבורם בבית הספר. איך הם ישיגו אותו? הם תמיד היו משאילים מכל מיני בית הכנסת במעלות, איך הם ישיגו ספר תורה? ובכן, הם יתחילו לאסוף בקבוקים, בקבוקי פלסטיק, ולמחזר, להחזיר אותם, לקבל את הפיקדון. איך מזה מגיעים לספר תורה? ספר תורה זה בערך 100,000 שקל, מבקבוק, מכמה עשרות אגורות? כן. הוא אמר, אנחנו לא הולכים לבקש מאיזה נדיב, עשיר, איזה נדבן מפורסם. זה יהיה בכך, הוא ייתן צ'ק ונכן ספר תורה. לא, זה לא הקטע. הקטע הוא מסירות. 3 שנים, אתם רואים את התמונות, גם של ספר התורה, גם של הבקבוקים שנאספו. 3 שנים, בעיר מעלות הם אוספים בקבוקים. פחיות, בקבוקים, הולכים ומחזרים. בשלב מסוים המקולות הרימו ידיים, too much כבר, יותר מדי. ובבית של אותו מחנך, אותו מורה, הייתה מגיעה המסעית של המחזור ולוקחת ממנו את הכמויות. שנה ראשונה אספו קצת, שנה שנייה אספו קצת יותר, בשנה השלישית השלימו את כל הסכום. והסופר, סופר סתם מתחיל לכתוב ספר תורה, ספר תורה של בקבוקים ממוחזרים. ולפני כמה ימים במעלות הייתה הכנסת ספר תורה. אני חושבת שבהיסטוריה היהודית, אני לא יודעת כמה כאלה הכנסות ספר תורה היו, של עוד בקבוק ועוד בקבוק, על הדרך שומרים על הסביבה, מאות אלפי בקבוקים שמוחזרו ולא היו נזרקים לפחים, על הדרך לומדים על הערך של כסף, של שקל ועוד שקל, וגם על כבוד התורה ואיך מגיעים בסוף לספר תורה וכל הקהילה שלא האמינה. הרבה, מישהו אמר לי, רוב הנוכחים במסיבה, באירוע, לא האמינו שהם יגיעו לזה, אבל באו כדי לראות את החלום מתגשם. כל אחד יכול לחשוב מה הבקבוקים ומה הספר תורה שלו, כי זה שיעור עצום. החבר'ה האלה שסיימו י"ב, לדעתי, זה עוד תעודת בגרות, כי השיעור פה הוא בהתמדה ובכל כך הרבה דברים שאפשר לקחת מזה, והלוואי עלינו גם לתהליכים כאלה בחיים של עומק ושל רצון ושל לא לרוץ ספרינט, לרוץ מרתון, ובסוף גם להגיע ליעד. אז דיברנו תחילה על שופטים ושוטרים, על לשים לעצמך גבולות. דיברנו על מלך, ולא רק על מלך, אלא גם על עצמנו, על איך אנחנו מתנהלים כשעולים בדרגה. ספר תורה שצריך ללוות אותנו צמוד, ולא, הכוונה היא לא שכל אחד יצא לרחוב היום עם ספר תורה. הבנתם את הרעיון שהערכים ילכו איתנו. הנקודה השלישית והאחרונה שלנו להיום היא תמימות. אמונה פשוטה, אמונה ישרה, אמונה, הייתי קוראת לזה רציונלית, או בקיצור תמימות. תהיו איתי ותראו את הלשון שבה התורה מבקשת מאיתנו לשמור על, על אמונה לא מיסטית רדודה, לא עבודה זרה, כמו שהיה מקובל אז בארץ, אלא אמונה חיובית, אופטימית ותמימה. בלשון היפהפייה של התורה זה כתוב כך, תסתכלו. כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים האלה, כן, הם היו שם דברים שהם עשו שזה תועבה, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל עובד עוני ודורש של המתים, כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. עזוב אותך, יש פה תרבות אלילית, הכל עבודה זרה, הכל פסילים, הכל ניחושים, הכל פחד כזה שמקטין את האדם. אז מה אתה? או, תראו איזה יופי, תראו איזה פסוק, המוטו של הפרשה, הלוואי שגם המוטו של חיינו. אתה תמים תהיה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תלך, הנה רש"י מסביר לנו מה זה אומר. להיות אדם מאמין, ישר, אופטימי, הולך בדרך הישר, בלי שטויות. רש"י, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. אני חייבת להגיד לכם הרבה פעמים כדוסית, כדתייה, וואו, הם באים אליי עם סגולה כזאת, ועם איזה משהו כזה, וכל מיני דברים שחלקם נשמעים לי עזועים, חלקם זה כל מיני עמותות שאולי רוצות כסף, או כל מיני אנשים שאולי רוצים כסף, וכל מיני מיסטיקה כזאת בשקל שלא קשורה, והרב מלובביץ' נהג תמיד, אלפים הרי היו פונים אליו בשבוע, בחודש, וכל מיני רעיונות וסגולות, הוא תמיד החזיר אותם לאותה דרך הישר, לתמים תהיה, יש מצוות. הוא היה כותב, הנה דוגמה קטנה מתוך איגרת, אבל אנשים אמרו לו, מה עם קריאה בקפה ובפה ובשם? והוא תמיד ענה בצורה נורא פשוטה. הנה, כותב אשר ראה ספר סגולות, הוא אומר, מישהו כאילו שאומר לו, ראיתי ספר סגולות, לך לך מדרך זו, ואם רצונך דווקא בספר סגולות, הרי ישנה סגולה בדוקה ומנוסה, תורתנו הקדושה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה מאוד לא פשוט. יותר קל לו לחפש קיצורי דרך. אני אעשה ככה חמש פעמים וזה וזה יקרה. זה לא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש לך ספר סגולות, התורה, תקרא אותה, יש פה 613 מצוות, יש לה דרך, קצת טעמנו ממנה עכשיו. אל תחפש כל מיני דברים שבאמת, לפעמים הנטייה למיסטיקה היא מובנת, אבל הפרשה ממש יוצאת נגד זה. אל תלכו בדרך הזו של, אני לא מדברת כמובן על קבלה וזוהר ודברים עמוקים שקטונתי, שהם קדושים. אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוונת. לכל מיני מאחרים, או כל מיני קיצורי דרך, וכל מיני דברים שלא לא קשורים לדרך הישר, לתמים תהיה עם השם אלוקיך, אלא יותר לתחמן תהיה עם השם אלוקיך. אז הרב מלובביץ', כל מי שכתב לו אמר, עזוב אותך, יש לך ספר סגולות אחד, תמים תהיה, לך בדרך הישר והרציונליות, ואני לא מתאפקת להוסיף גם בקורונה, כמה קונספירציות, כמה פייק ניוז, כמה עלילות אנשים מעלילים, מביל גייטס ושבבים, וכולם ממציאים, וכל הממסד, זה רק להשתלט עלינו, ותמים תהיה, נורמלי תהיה, זאת מצווה גדולה. אנחנו מסיימים, טעמנו שלושה נושאים בפרשה, נזכיר אותם, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שנדע לשים גבולות כמו שצריך, להנהיג זה לשרת, שהמלך לא יעוף על עצמו, אלא יעוף על זה שהוא עוזר לעם שלו ולא ירום לבבו, ושאמונה צריכה להיות הגיונית, ישרה, תנימה ופשוטה. הנה, הנה בסיס יהודי מגיע עכשיו אלינו, לא סגולה שמוכרים לכם ולא איזה קומבינה של אני לא יודעת מה, שבת, שבת מגיע, זה הבסיס. אז שתהיה שבת שלום, והרבה בשורות טובות להתראות.